יש המון דרכים לספר סיפור, כולן טובות ומיוחדות, אבל בסוף אנחנו רוצים לקחת מקרה מסוים, נושא מסוים, ולספר אותו בצורה מעניינת ומרתקת. זה מה שאורי לוי, המייסד של אתר בבא גול, והמגיש של אחד מהפודקאסטים המובילים בישראל בתחום הספורט, שער למונדיאל, מבית את תאגיד השידור, עושה מדי יום. הוא מפרק סיפורים מעניינים, מרתקים, שכנראה לא שמעתם עליהם, ויודע לספר אותם בצורה מעניינת, חדשנית ומקורית. בשיחה מדהימה ומלאת השראה, אני מדבר עם אורי על תהליך היצירה שלו, על הדרך שעשה מלהיות ילד קטן בירושלים, דרך קטר ואבו דאבי בהם ביקר וסיקר, ועד להיום. ממליץ לכם לשבת עם פנקס ועד, כי אתם יודעים לקבל כמות מטורפת של תובנות, שאותם תוכלו ליישם בפודקאסט שלכם עוד היום. אז למה אנחנו מחכים? פתיח ולומדים איך עושים פודקאסט. איך עושים פודקאסט? הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו סופר חשוב, על סטורי טיילינג, על אחד הדברים הכי הכי חשובים בעולם הפודקאסט, וגם על עולם הספורט, כי האורח שלנו היום הוא בעיניי האיש שעושה את זה הכי טוב בארץ, מספר את סיפורי הספורט בצורה הכי הכי טובה שיש, אורי לוי, בבא גול, מה העניינים?
מה קורה אור, איזה כיף לבוא.
איזה כיף שאתה כאן, אתה יודע, אנחנו התחלנו ככה, תודה רבה אחי, כי התחלנו, דיברנו, אנחנו מדברים כבר תקופה לא קצרה, והרבה זמן אני רוצה, ואנחנו רוצים שהפרק הזה יקרה.
לגמרי.
דיברנו עכשיו איזה חצי שעה, נראה לי כבר יכולנו לתת עוד פרק, כאילו רק מהחצי שעה הזאת שדיברנו על...
Backstage זה backstage.
על מונדיאל, כן.
זה כשאתה תפתח תוכן בתשתית. שלום לעוקבים, לזה,
נעשה לנו איזה סקשן של בקסט, לגמרי. אז אורי, תראה, קודם כל, מי שלא יודע, אני משער שכל מי ששומע את הפרק הזה יודע, אבל מי שלא יודע, את הפודקאסט המדהים שלך, שער, עכשיו באיבולבמנט החדש שלו, שער למונדיאל, רץ ממש כרגע בכאן 11, שבו אתה מספר את סיפורי הספורט, פודקאסט מדהים, אנחנו גם נדבר עליו תכף, זה באמת ככה יהיה מרכז השיחה שלנו, ואני רוצה ככה להתחיל, ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על העולם הזה, להבין מה זה בשבילך סטורי טיילינג?
סטורי טיילינג זה דרך לקחת בן אדם ולשים אותו לזמן קצוב, זה יכול להיות כמה שניות, זה יכול להיות כמה דקות, זה יכול להיות שעה, שעתיים, או משהו שילך איתו גם יום שלם או תקופה מהחיים שלו, לשים אותו בראש אחר, לפתוח לו את הראש לעולם אחר. זה יכול להיות עולם אחר של שפות, עולם אחר של דימויים, רעיון אחר, תחום אחר, תרבות אחרת, היסטוריה, וסטורי טלינג מבחינתי, זה הדרך לזוז בעולם, כי גם כשאני אפילו בדרך לפה לקחתי מונית, אז דיברתי עם הנהג, אז הוא שאלתי מה אני עושה, אז אני יכול לספר לו, כן אני נוסע עכשיו להתראיין באיזה תוכנית, הוא שאומר לו, תשמע, אני... עושה פודקאסט, ואני עכשיו הולך לפגוש קולגה שגם הוא עושה פודקאסט, אבל הפודקאסט שהוא עושה זה על לעשות פודקאסטים, ואז אנחנו נכנסים בכלל לשיחה אחרת על כל העולם הזה של התקשורת, ומה זה פודקאסט, ומה זה זה, ואני מספר לו איך אני התחלתי את הדרך שלי, ואיך הוא התגלגל המונית, והנה, יש לך שני סיפורים שקורים במקביל, ואתה יודע, סטורי טלינג זה הכל בתכלס, ואני חושב שהיום בעולם שאנחנו חיים, אין בן אדם ואין חברה ואין ישות, נקרא לזה ככה, שיכולה להרשות לעצמה להתנהל ללא סטורי טלינג. היחידים שיכולים זה אנשים שהצליחו מאוד בעולם הישן שלפני המהפכה הזאת של האינטרנט, שהיה להם כבר, הגיעו לנחלה שלהם פחות או יותר אז, ואתה יודע, הם מה שנקרא ביזנס של פעם, שירוץ עם אותם לקוחות עד הסוף. היום מי שהתחיל, בוא נגיד נגיד, ב-20 שנה האחרונות, בדור האחרון, ובוודאי מי שמתחיל בימים אלה, ומן הסתם אני מניח שחלק מהמאזינים והצופים שלנו יהיו גם אנשים שעכשיו רוצים להתחיל, או עכשיו מתחילים, אי אפשר בלי סטורי טלינג. וסטורי טלינג זה אומר שאתה חייב שיהיה לך נרטיב. הנרטיב הזה לא חייב להיות קבוע, יכול להשתנות, אבל כל הזמן אתה צריך לדעת מי אתה, מה אתה ולמה אתה. והתחלה, אמצע וסוף. כשהסוף הוא לא בהכרח ידוע, אבל... מבחינתך הסוף זה איפה שאתה רוצה להיות, או החלום הכי גדול שלך. אז זה סטורי טלינג.
מדהים, אני חושב שזו תשובה אדירה, ואתה יודע מה, היה לי כל מיני רעיונות לדבר על דברים ככה, לעולם של התקשורת וכאלה, בוא נשמור את זה כרגע בצד, כי פתחת באמת פה נושא ונקודה שמדהימים מבחינתי, האופן שבו אתה בונה סיפור, כי אם מי ששומע אותנו ושומע את הפרקים של שער, רואה שיש שם סיפור, קודם כל עזוב את זה שהסיפורים הם מדהימים, והם מגיעים מהעולמות האלה שאתה עוסק ומסקר כל כך הרבה שנים, בבאבא גול, בעולם של הכדורגל הערבי, האסיאתי, הדרום אמריקאי, המרכז אמריקאי, כל מיני סיפורים שאנחנו, אוהדי הכדורגל המכוונים לאירופה, לא יודעים מיכל ולא מכיר, למרות שגם באירופי אתה מצא את הסיפורים אדירים, ובכל מקום אתה מוצא את הסיפור מטה מיוחד הזה, אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה, באמת יש לך שפה מאוד ברורה שבה אתה מספר את הסיפור, יש לך את הדרך שבה הדבר הזה נפתח, ואתה באמת מצליח מהשנייה הראשונה לרתק את המאזין, כי אתה יודע לומר לו משהו שהוא באמת מושך אותו לסיפור, מכניס אותו לדבר הזה. איך זה מבחינתך, הבנייה הזו של ההתחלה של הסיפור שהיא נורא נורא קריטית להמשך של המסע, איך זה נראה מבחינתך?
כן, זה, טוב, זה משהו שהשתכלל עם הזמן, אבל זה מתחיל, אני חושב, זה מתחיל בערכים שהיה לי חשוב ליצוק לפרויקט הזה, של שער. וזה, הערכים האלה, זה בסוף, זה הערכים של בבא גול, שקצת תרגמתי אותם והורדתי אותם לארץ, מה שנקרא, כי הבנתי שאם אני רוצה, בבא גול הצליח מאוד בהודו ובמזרח התיכון ובבריטניה ובארצות הברית, כי בבא גול פועל באנגלית, אז מן הסתם, גם גוגל בסוף הוא מקפיץ את זה ב-SEO שלו לאנשים שהאינטרנט
שמעניין אותם.
בדיוק, כן. באנגלית וזה וזה. הבנתי שבשער, אני כדי להוריד את הערכים האלה לעברית, אני צריך לקחת את הערכים ולתרגם אותם. והערכים היה דרך הכדורגל לספר סיפור שהוא גדול יותר. דרך השחקן הזה, אתה יודע, יש, קח אותך, היינו פה לפני שהתחילה הקלטה, דיברנו על כל מיני דיבורי בקסטייג', מונדיאל, עניינים, טיולים בעולם. אתה יודע, הייתי בארגנטינה לפני 10 שנים, שם נתתי דרור לכל הטירוף כדורגל שלי, אתה יודע, 4-5 משחקים ביום, בונוס איירס זה לונה פארק למי שרוצה לראות כדורגל, וגם לשתות בלילה, לצאת לבלות וזה, יצאנו, שתינו, השתקרתי חבל על הזמן, והייתי עם איזה עוד איזה בחור קנדי באוסטל, קמנו בבוקר, כולי אינגובר, מרגיש לא טוב וזה, הוא אומר לי, מה יש לך? בא אליי עם כוס קטנה של וויסקי, אמרתי לו, תגיד לי, מה, אתה השתגעת, מה יש לך? הוא אומר לי, לא, אתה חייב, the hair of the dog that beat you. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה צריך את השערה מהכלב שנשך אותך, כדי להחלים מהנשיכה. אמרתי לו, מה, אתה השתגעת? הוא אומר לי, אורי, אל תזלזל. The best stories in life are starting from a little hair of the dog. וזה בדיוק הרעיון שהיה לי בבאמגול, שאני אומר, בסוף הסיפורים הכי מעניינים בעולם הכדורגל, אתה מתחיל, או בכלל, בכל נושא, אתה לוקח את זה מסערה של כלב, שנשך אותך, ואתה יוצא מזה לכל, אני יודע מה, בעיית הכלבים בבואנוס איירס, ולמה יש שם כל כך הרבה כלבים, ואיך זה קשור להיסטוריה של ארגנטינה כמדינה צעירה בתחילת המאה ה-19, ואז אתה דוחף למאזין פה גם היסטוריה, גם כלכלה, גם גיאופוליטיקה, וגם תרבות, ואתה חוזר בסוף ומסיים את הסיפור עם הכלב, עם הסערה, ועם כל הדבר הזה, אתה מבין? אז כשהבנתי את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה שינה את איך שאני כותב, ואז הייתי עובד הרבה במטבחים, ואת כל ה-hair of the dog הזה, אני לקחתי לאקדמיה, כשהתחלתי ללמוד, אמרתי בונה, אני לומד מזרח תיכון, ועם ספרדית, קצת פורטוגזית, וערבית, והיסטוריה של אמריקה הלטינית, אמרתי איך מה, אני אגמור בסוף כמורה לספרדית, לא שזה רע חלילה, אבל זה לא מה שרציתי, אני אוהב כדורגל, אז התחלתי פשוט את כל הנושאים העמוקים והכבדים של היסטוריה, של המזרח התיכון, התחלתי לחבר לדברים שקורים עכשיו במזרח התיכון, ולדבר שעניין אותי, של הכדורגל, אז כאילו בסוף, לכל אחד יש בבא גול, לכל אחד יש את הדבר שהוא הכי מבין בו, שהוא החנון הכי דפוק בו, ואני לא בן אדם כזה חנון, אבל יש משהו אחד, יש לי את הג'וק אליו, זה האינסקט שלי, זה ה-hair of, זה השערה של הכלב שמעניינת אותי, שדרכה, זה הפריזמה שלי להסתכל על העולם. אז זה מה שהבאתי לשער. אמרתי, אני מביא לישראלים את המזרח התיכון, ואחרי זה גם, כמו שאמרת בדיוק, דרום אמריקה, אפריקה, whatever, וגם אירופה, וגם את הדברים שהם חושבים שהם מכירים, את ריאל מדריד וברצלונה, אבל מהפריזמה של השערה של הכלב שנשכה אותי.
של הפס הסגול של הסמל.
בדיוק.
בדיוק, של ריאל מדריד. בדיוק. אגב, עוד פרק אדיר.
כן.
אני חושב, בוא ננסה לקחת את זה גם בדרך איזושהי דוגמה, כן. דרך מוחמד סלח, דרך הפרק המעולה הזה שיצא ממש לא מזמן, אני מקווה שנעלה את הפרק בקרוב, אז אני מקווה שיצא השבוע.
כן. לא, יוצאים פעם בשבועיים, אז יש לך.
לגמרי, אתה אומר, יש לי זמן עוד לתפוס את זה. אז בכל מקרה, באמת, הסיפור הזה של מוחמד סלח, כמו שזהו, זה סיפור שמקפל בתוכו את כל אפריקה. את כל היריבות עם סנגל שקורה פעם בחודשיים, מצב כזה שבו הם מתמודדים פעמיים על תואר אדיר וחשוב, ועל האכזבה ממנו, ועל ההשוואות למסי בנבחרת. זאת אומרת, אפשר באמת לראות, והקשר למכבי תל אביב, זה שהוא הגיע לכאן עם בזה, שזה סיפור אדיר.
נכון.
ואתה לוקח את כל הדברים, ואתה רואה שחוליה ועוד חוליה, הכל משפיע אחד על השני, ואתה יודע, אתה אומר, איך ביקור אחד בישראל עם נגד מכבי תל אביב, ובמקום זה שהוא לחץ יד, הוא עשה אגרוף, איך הדבר הזה השפיע לו על כל הקריירה? כאילו, אתה רואה את הדבר הזה, ואת החיבורים שאתה מצליח לעשות, וזה דברים שהם בעיניי מופלאים. אז בוא רגע אולי ננסה לפרק את הפרק הזה ולהגיד, איך מבחינת הרכבת את הדברים בפאזל? כמה ידעת, כמה הופתעת תוך כדי התחקיר של הדבר הזה? כמה אתה באמת יושב וכותב את הפרקים האלה ברמה של מילה במילה, או שאתה רושם לך נקודות ויורה אותה מהראש? איך זה? תן לי להיכנס לראש של אורי לוי קצת.
בוא באמת נתחיל מההתחלה, כי באמת אני הגעתי עם המון המון פאשן לפרויקט הזה, ומי שעזר לי מאוד לקחת את הפאשן הזה ולשים אותו בתבנית מסוימת, או גם לא אוהב את המילה תבנית, אבל נתן לי לתעל את הפאשן הזה לכלים הנכונים בסטורי טלינג שיקבל ביטוי כפודקאסט נרטיבי בתאגיד, היה רומטיק, שהוא
הגדול.
מאבות הז'אנר בארץ, ובחור מבריק שכיף לעבוד איתו ולמדתי ממנו המון. והוא באמת אמר לי, תשמע, הכל טוב, יש לך הכל, זה פשוט העניין של איך אתה מסדר אותה. ואני בילדותי הייתי מאוד אהבתי קומיקס. לפני שנהייתי פריק של כדורגל, הייתי פריק של קומיקס. עד היום יש לי אוסף של באמת שנים של ספיידרמן. היו מוכרים בבניין כלל בירושלים, הייתי הולך כל שבוע עם אמא שלי, לוקח חוברת של ספיידרמן של השבוע, של מרוויל. ואני אומר לך, יש כעת דברים כאלה. אז הוא אמר, התנסה לסדר לך את זה בראש. אז הבנתי שאני, הרבה מאוד פרקים מתחילים בציור או בסרטוט. מה הרעיון שמעניין אותי בסיפור הזה? הרי צלח, כולם סיפרו את הסיפור, אני סיפרתי אותו. זה סיפור שאתה יודע, אפרופו סלח, זה סיפור שאני הייתי מהראשונים שהביא אותו לישראלים אחרי המקרה עם מכבי תל אביב. כי כשליברפול החליטה לשלם עליו 40 מיליון, הבונטון בתקשורת הישראלית היה, משלמים יותר מדי כסף על שחקן שהוא לא שובר שוויון, הוא לא הצליח באנגליה, הוא כבר נכשל שם.
כן.
עכשיו אני לא פספסתי משחק של הבן אדם שנתיים וחצי, והכרתי את הסיפור ומאיפה שהבן אדם הזה בא. ואתה יודע, ואני מבין קצת כדורגל, אני גם חי את הכדורגל עצמו. אז שמתי על הבן אדם הזה את השם, אמרתי, זה יהיה ההצלחה הכי גדולה של ליברפול. וזה לראיה, הביא ליגת האלופות וזה, וסידר לי גם את הקריירה. פתאום אנשים מבינים שאני לא רק מביא סיפורים מוזרים, אני גם מבין על מה אני מדבר.
יש גם סיפור שהוא שאתה גם המבין הכי גדול בו.
נכון.
אף אחד לא עקב אחרי מוחמד סלח כמו שאתה עקבת.
בדיוק. אז עכשיו, תחשוב איזה אתגר זה היה הפעם, לבוא ולספר סיפור שכבר אני סיפרתי מלא פעמים, ומלא אנשים כבר סיפרו, כי הוא כבר נהיה מיינסטרים לגמרי, וכן להביא את הצד שהישראלים לא מכירים, זה א', מה הוא מתמודד איתו במצרים, וב', זה גם המהות של להיות כוכב גדול בעולם הערבי, ומה המחירים של זה, וגם את האינטריגות הפנימיות של הקהל שם, ולמה מצרים זה מקום כל כך מורכב, כי הכל פוליטי בסוף, וכאילו הכל בא לפצות על איזשהו חוסר, וזה דברים שבסוף, עם כמה שאני אוהב מאוד את קהילת הכדורגל בישראל, ואת אוהדי הכדורגל בישראל, אוהדי ליברפול בישראל, נגיד, לא בהכרח יודעים. אז יש לך פה את ההזדמנות להשאיר אותם. אז זה מתחיל, פרק הזה יתחיל בסרטוט, של מה הערכים המרכזיים, מה הסיפור המרכזי, מה סיפור המסגרת נקרא לו, ואז אתה עושה לך, אפילו אני יכול ממש לקשקש ולעשות מזה כל מיני פרבולות, אבל אתה נגיד, אם אתה רוצה להתחיל מסודר, אתה עושה לך קו, וכמו שאמרתי על הנרטיב, התחלה, אמצע וסוף של סיפור המסגרת, ואז יש לך עמוד שדרה, ומעמוד השדרה הזה אתה מוציא צלעות, ואתה יכול לחזור ולצאת, ולצאת ולחזור, וזה פודקאסט. אז לגיטימי שתעשיר את המאזין, ותיתן לו עכשיו דקה וחצי על אסון פורט סעיד, ואיך אסון שקרה במצרים, שהפסיק שם את הכדורגל לשנתיים, בעצם הוביל לזה, האיץ לסלח תהליכים, שהוא יעזוב לאירופה בגיל מאוד מוקדם, ולא ילך להלאלי או זמאלק הגדולות, ישחק באליפות אפריקה, בליגת האלופות של אפריקה, ישבור רגל נגד איזה קבוצה מגיניה, וכל הסיפור הזה לא היה בכלל.
לגמרי.
אתה מבין? אז אתה פשוט בוחר לך את הצלעות המרכזיות שבאמת מעשירות את הסיפור ונותנות ערך מוסף למאזין, שישמע רק אצלך. ולכל, ושוב, אני חוזר...
כמו נקודה לאסלאמופוביה, שזה, שפתאום הוא הוריד את האסלאמופוביה ב-20%.
נכון.
באנגליה, שזה מטורף.
מטורף לגמרי.
שחקן אחד, זה הכל, זה כל שהיה צריך. והיו שחקנים, יש שחקנים ערבים, יש שחקנים אפריקאים.
לגמרי.
ורק הוא הצליח. לגמרי,
אפילו היו שחקנים מצרים. מידו המצרי עשה בדיוק ההפך. את כל הסטיגמות שיש, אתה יודע, על הערבי המשוגע הזה שבא ממצרים ועושה בעיות, פתאום בא לך בחור מקסים שמתנדב בקהילה, שמפציץ על המגרש.
איש משפחה?
איש משפחה, בדיוק.
לגמרי.
שרף להם הכל, אז, ובזה הוא הצליח בענק.
נכון.
אז כל העניין של לספר את הסיפור הזה שהוא כבר סופר, אבל לתת לו איזה טוויסט קטן, להוסיף לו נדבכים חדשים, לשמור על סיפור מסגרת, ותמיד, תמיד נסה להיות מקורי, תסתכל מה אנשים אחרים עשו, ותגיד, אוקיי, אז אני אבוא לזה מכאן, או אני אבוא לזה מכאן. כאילו, זה המון המון משחק כזה. תראה, זה לא קל, כן? הרבה פעמים זה מתיש. אתה שואל, נגיד, אתה יודע, בת זוג שלי יכולה להגיד לך, הרבה פעמים אני נאבק עם הדברים האלה, כאב מר של כמה ימים, וזה יכול להחריב לי סוף שבוע, וזה יכול להחריב לי יום שאני ממורמר ועצבני, כי אני לא מצליח למצוא את הזיז הזה. אבל אז הכל יירגע פתאום, יסתיימו משחקים, יהיה 22:00, אני אלך רגע להתקלח, אעשה לי תה, אסתכל שוב פעם מקרא, ואז אני אגיד, רגע, יש פה משהו. ואז אני צולל לתוך המאורה של הארנב, ואני אסיים את זה ב3:00, אני אתן לנשיקה, אגיד לה, יש פרק. וזהו, אתה יודע, זה ככה, זה תהליך גם שאתה עובר עם עצמך. היו פרקים שעוד לפני שפתחתי את העיניים לדוקומנט בכלל, קמתי בבוקר וידעתי על מה הפרק. היו כאלה.
כי אתה מכיר את הסיפור כל כך טוב.
או כי אני קולט שכאילו דברים מתחברים, נגיד, או שאני יודע שזה סיפור שהוא יכול לבוא בטיימינג מעולה. אתה מבין, נגיד אחד הפרקים הכי קשים שיצא לי לעשות זה עכשיו היה עם רוסיה אוקראינה. תחשוב שאני צריך לעשות פרק לעוד 10 ימים, שהמלחמה מתפוצצת וכל שנייה נוסף עוד מידע, עוד מידע, ואתה אפילו עוד לא ידעת אם זה מלחמה או שזה מבצע או שזה, ואתה יודע, בסוף הלקוח רוצה משהו, התאגיד רוצים עכשיו לעשות משהו שמעניין על הכדורגל ועל הזה.
לא בכך היה מה מבחינת כדורגל מעניין במקרה הזה כרגע, היה נכון, צבאי מעניין, לא בדיוק, הכדורגל מעניין.
נכון, נכון.
כן.
אז, ועדיין היה לי חשוב כן להיות זה שמביא את הקולות מהשטח, אז הפכתי את העולמות למצוא איזה עיתונאית כדורגל משם שתסביר קצת על מה שהולך שם עכשיו, במקרה אני תופס אותה על הרציף שהיא בורחת כאילו, אתה יודע, והשיחה מתנתקת, ואתה אומר, אין, זה הפרק.
זה מה שאני בעיקר אוהב בשער, כי זה כאילו זה פודקאסט שהוא, כמו שאמרת קודם, מדבר על כדורגל, אבל יש בו הכל, באמת הכל אתה יכול למצוא, וזה יכול לקחת אותך לכל מקום אפשרי, הכדורגל זה התירוץ, נאמר, כדי לחפש את הסיפור המדהים הזה.
בדיוק, ואגב, בקטע הזה באמת, אתה יודע, הקהילה שלנו בבאבוגל היא הרבה יותר פוטבול אוריינטד, היא הרבה יותר ממוקדת על הכדורגל, הקהילה בשער זה גם, אני מקבל הודעות, כל פרק אני מקבל עשרות הודעות, אנשים מכל הארץ, והרבה פעמים זה גם, אתה יודע, שכחנו איזה סבתא של מישהו מדימונה, ששמע את הפרק, היה פרק עשינו על ירושלים, על ההיסטוריה של הכדורגל הירושלמי במערב העיר, והיא כאילו הייתה בירושלים, וזה אישה מבוגרת, בת 78, הקשיבה לפודקאסט, אומרת, שמה, איך סיפרת את זה יפה, אני הייתי בירושלים, הולכת ככה וזה, ואתה יודע, אני נכנס למסג' ריקווסט בפייסבוק, יש שם אוצרות, כאילו, וזה מה שמדהים, שהקהילה של שער הפכה להיות קהילה, כן, יש נקודות ממשק עם בבא גול, אבל זה משהו אחר לגמרי, כי זה נוגע לישראלים במשהו אחר.
זה פתח אותך לקהלים חדשים לגמרי, לגמרי שלא היית בהם בכלל.
לגמרי.
כי עד היום, בוא נגיד גם למי שלא מכיר את תודותיך, כמו שדיברת קצת על בבא גול, באמת אתר שקמה מ-2014.
2014.
מסקר באמת הכדורגל המזרח תיכוני, גם אמרת קצת באנגלית, אז כן. באמת היה קהל מאוד מאוד קטן אחרי נלהב, מה שנקרא, שעקב אחריך בארץ, באמת הדבר הזה ככה אפשר לך להגיע לקהלים חדשים. אז ואיך באמת הממשקים האלה עם הקהלים החדשים, כאילו, האם אתה מרגיש שהדבר הזה נותן לך, זאת אומרת, איך זה מעשיר את הכדורגל של הדבר הזה? כי זה אנשים שהם לא בכך מתעניינים בכדורגל, האם זה משהו שיכול להיות שישנה את הקו של, של, של שער למשהו שבאמת יותר יתמקד במסביב ולא בכדורגל עצמו, שאתה אומר, זה הדבר.
אז זהו, אז יפה. אנחנו חוזר, השיחה פה מתנהלת טוב, אני אוהב את זה, כי אני חוזר עכשיו בדיוק לקטע של הערכים. כשאני ישבתי לפגישת עבודה ראשונה עם רום עתיק וליאור אברבך, מהרדיו בכאן, היה הערכים של הדבר הזה, ואני אמרתי, מאוד חשוב לי שכדורגל יהיה נדבך משמעותי בדבר הזה. הרי כל אחד יכול לקחת איזה סיפור של הכדורגל ולדבר על פוליטיקה וכלכלה וזה סבבה. שאלה איך עושים את זה. בגלל זה שים לב שנגיד הרבה מאוד פרקים אני אוהב להתחיל מהמגרש. כי אני בא מהמגרש. ואני גם לא סתם בא מהמגרש. אני בא מהמגרשים א', שלא הרבה אנשים רוצים לבוא אליהם. אוקיי?
ובית אני... הרבה לא יכולים, הרבה לא מוכנים, כל אחד והצרות שלו.
והצרות שלו, נכון. אבל גם כי באמת אני גדלתי במגרשי האספלט של קטמון ובאקה בירושלים, וחשוב לי מאוד להביא את זה למאזין, שאנחנו לא באים ומתנסים עליו עם דיבורים אקדמיים מדי, או בגבוה מדי, עם כלכלה ופוליטיקה מורכבת. לא, אנחנו באים מהפנדל שמוחמד סלאח מחמיץ, ושאנחנו נסיים, אתה תבין למה המונדיאל הזה היה מבחינתו קריטי, ולמה הכדורגל במצרים הוא משהו שהוא חשוב ומושרש בתוך החברה שם. אז אתה יודע, זה משהו ששניהם הסכימו איתי מאוד, וכשעיצבנו את שער, זה היה כאילו למידה מאוד מאוד מהירה מפרק לפרק, ואני חושב, היום אם אני מאזין לפרקים הראשונים, אני לא מזהה את עצמי כבר, כן? את הכל.
באמת הפודקאסט מאוד השתנה. מאוד השתנה עם הזמן, כן, בטוח. כי אני חושב שבהתחלה גם זה לא היה בהכרח סיפורים, זאת אומרת, הסיפורים הגיעו לשם באיזשהו שלב, כאילו הראשון בקטר זה הסוג של יומן מסע כזה,
נכון.
זה היה פחות בנוי שם.
תשמע, רום עשה לי שם תרגיל.
מה, נו?
היום, ארבע שנים, כמעט ארבע שנים אחר כך.
כמעט התיישנות יש.
אמרנו, אוקיי, סבבה וזה, עשינו פיילוטים, לא בדיוק מה שהוא רצה, אבל, ועבדנו מאוד קשה, אבל הבנו שיש לנו חיבור טוב, שהחיבור הזה בין אתה יודע, הכדורגל שלי והוויז'ן המקצועי שלו יוכל להוליד משהו שכנראה אין בשוק הכדורגל של הפודקאסטים, וכבר, וצריך להתחיל לעבוד, ואז הוא אמר, תשמע, בוא נעשה כמה פרקים כאילו זה, ואמרתי לו, תשמע, קיבלתי עכשיו אקרדיטציה לטוס לאיחוד האמירויות, להזכירך, אין שלום אז, אין כלום, כאילו, קיבלתי ההתאחדות האסייתית הזמנה, אני צריך לנסוע. הוא אומר לי, איפה? אנחנו צריכים להקליט פרק. אמרתי לו, אז מה אני עושה? הוא אומר לי, טוב, תלך, תביא לנו איזה פרק משם. ואז כאילו נסעתי וחזרתי, ובכלל הייתי שם בבלגן עם אחרים לגמרי. אמרתי לו, תשמע, אני פרק. הוא אומר לי, לא, יש לך פרק. הקלטת קטעי קול? אמרתי לו, בטח, מלא. הוא אומר לי, אז יש פרק. ואנחנו יוצאים עכשיו. אחרי זה אין להסתכל אחורה, כאילו, רצים.
גדול.
אמרתי לו, אתה מניאק? אבל יאללה, אני הולך, אני הולך איתך. אז כאילו, ואתה יודע, ואז כאילו טסנו. ובהתחלה באמת היינו כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע. אבל בניגוד נגיד לאחים הגדולים של הדבר הזה, אם אפשר לקרוא להם ככה, או אתה יודע, או מה שהסתכלנו עליו כמודל בהתחלה, שיר אחד וחיות כיס, אני בן אדם אחד. כן, אני עובד עם הרבה מאוד אנשים, יש לי פידבק מהרבה מאוד אנשים, אם זה יוסי מדינה שהרבה איתי בבאבא גול, בכלל כל הצוות של המתנדבים שלנו, שזה אנשים מדהירים שמבינים כדורגל, וגם מתארחים בפרקים ומביאים הם את הסיפורים שלהם, גם אם אני מגיש, אז אתה יודע, אני עוזר להם לספר את זה אולי בצורה מסוימת, אבל זה הרבה מאוד פעמים משהו שבא מהם. אבל אני לבד, אתה מבין? זה לא שיש עכשיו צוות, יאללה אורי, תנוח שבוע, תבוא תקליט
את זה. יש מערכת בפודקאסטים האלה, יש אנשים שפעם זה עושה פרק, פעם זה עושה פרק, גם בקולות מתחלפים.
נכון.
פה אתה תחקיר, עריכה, הגשה.
הכל. הכל, הכל, הכל.
תורף לגמרי.
ואתה יודע, בהתאם לפרויקט, אם זה אני לא מבין במשהו, אני מבין, מישהו שמבין, אבל אז אני מנהל את זה, וגם אתה יודע, אני לא חלק מהתאגיד, זה מה שאני עושה בתאגיד, ואני עורך, כאילו, אתה מבין? זה לא שאני...
אבל אתה כן מגיע הרבה לכל מיני מקומות, וכן מופיע, ואתה מרגיש שאתה חלק.
תראה, כן, כי בסוף הצלחתי לקחת את הוויז'ן שלי על כדורגל, למצב שהוא לגיטימי לדבר עליו גם במהדורת חדשות. אתה מבין? אז למה לא? אז כאילו, אז למה לא לספר את זה? בדיוק כמו שהאם מסדרות, סליחה, נהנית מהפודקאסט שלי, אני בטוח שכל בן אדם רנדומלי שיבוא, ישמע אותי עכשיו מדבר אפילו בשמונה בערב על כדורגל ולהסביר מה קורה במדינה X דרך המשחק הזה והזה, זה שווה. כי זה, שוב, זה הסערה של הכלב, זה הפריזמה הזאת שהיא... יכולה לגרום לבן אדם להבין סיפור יותר טוב, יכולה לגרום לבן אדם להתעניין יותר בכדורגל, ויכולה לגרום לבן אדם, וואלה, אני רוצה לשמוע את הפודקאסט של הבן אדם הזה, אני רוצה לשמוע מה הוא עושה. אז כאילו, אתה יודע, הסטורי טלינג, שוב, אמרנו, זה יכול להיות כמה שניות, כמה דקות, יום או תקופה מהחיים.
לגמרי.
אז, אז, אז אני חושב שגם, אתה יודע, אתה אפילו שמת לב, אמרתי לי, התחלה היה מאוד משונה, היה, לא משונה, אבל התחלה הייתה משהו אחר.
היה קו
מסוים,
ואז זה נבנה, הקו הזה נבנה, זאת אומרת, ראית לקראת באמת העונה השנייה של הפודקאסט, נאמר, שבאמת שם אני מתחיל, יש סיפור, נכון. יש שפה, יש נרטיב, משהו קורה
אפרופו,
שם.
אפרופו, אני לא זוכר אם זה היה העונה השנייה, אבל זה היה העונת ה... כן, טוב, תשמע, הפרק עם איתי אנגלי שפתח את העונה השנייה, היה, הוא בי פאר גם הפרק הכי מואזן, והוא גם אחד הנרטיבים הכי מורכבים שכתבתי בחיים שלי. קודם כל, היה מרתק להכין אותו. גם לעשות את התחקיר, וגם לשבת עם איתי, שאיתי זה בן אדם...
לגמרי.
מעבר לזה שהוא אחלה גבר, ואתה יודע, בן אדם כמוני כמוך וזה, יוצא ממנו אור שהוא מדבר על העבודה שלו. הוא מעורר השראה. וזה הדיר שינה מעיניי בקטע החיובי. שאמרתי, זה יהיה הפרק הכי טוב שאני הולך לעשות. זה לא, אין שאלה בכלל. כי הסיפורים שלו כל כך הדליקו אותי, והנקודות פשוט התחברו לי מול הפנים שלו, עוד בזמן שהוא מדבר, שהבנתי שזה הולך להיות צצה. אבל נגיד, פרק כמו שעשיתי על פאוק סלוניקי, סיפור עם האקדח, והאיש שיורד למגרש, איוון סבידיס,
כן.
ובכלל, היום שאתה מסתכל על המלחמה עם רוסיה, דברים שנגענו בהם בפרק שם, על כמה שסלוניקי הפכה להיות איזשהו מוקד רוסי כזה ביוון, כי הם רוצים להעביר שם צינור נפט, פתאום הכל נראה לך, הכל מתחבר, זה היה נגיד נרטיב מאוד מאוד מורכב לכתוב, כי היה לי המון מה לספר למאזין, בהיסטוריה שהיא לא מוכרת, אז
צריך להסביר הרבה.
נכון, אז התחלתי כאילו מעיגול שכתבתי בו, אוקיי, אז הסיפור הוא הסיפור של פאוק, אבל מה יש לי בסיפור הזה? יש לי פה את פאוק מול אולימפיאקוס ואתונה, אז יש לי פה פריפריה מול מרכז, ואז יש לי את כל ההיסטוריה של סלוניקי, שיש חיבור גם יהודי מאוד חזק, אבל גם לטורקים ולמקדונים, וכל הסיפור הזה, אז יש לך פה כמה רבדים היסטוריים שונים לספר, שאתה יודע, בדראפט ראשון זה יכול להיות לך, אני כותב כזה דבר, אתה יודע, היום העורך של התוכנית זה ניר גורלי, הוא יכול, אני כבר יודע כבר שאני כותב, מה גורלי יגיד לי, תעיף את זה, תעיף את זה, אתה מגזים, וזה מיותר, כאילו זה, אבל אני בתהליך שאני עובר עם הפרק, אני אראה אכתוב קודם כל את העמוד וחצי הזה, שלא יהיה בפרק, אבל אני אכתוב אותו. כדי שיהיה לי פה, וכשאני בא להגיש ולתת למאזין את זה, אין דבר כזה שאני לא יודע, או שאני מפספס כאילו, או שאני מראה תמונה חלקית. אני צריך לדעת הכל. שזה גם פלוסים וגם מינוסים, אבל כן. זה אני. אתה יודע, אם אני נקשר גם למידע, אני היסטוריון בנשמה שלי קצת, אז זה ככה. אבל אתה יודע, משתכללים, ואתה יודע, עכשיו אני רץ עם גורלי ועם רחל רפאלי, שהיא עורכת סאונד. רחל הצטרפה אלינו פרק 23, וזה גם חוויה, כי זה גם חלק מהפרויקט הזה. אתה יודע, מה שמייחד גם את שער ואת כל הפודקאסטים שאנחנו עושים בכאן הסקטים, זה הסאונד כל כך ייחודי הזה, והשפה הזאת שכאילו, אתה יכול להרגיש בקולנוע, כשאתה מקשיב לפודקאסט, כשאתה הולך פה ברמת גן.
לגמרי.
אז רחל גם, היה לי את החיבור ממש טוב, גם איתה וגם עם דניאל שמר, שהתחיל איתי את הפרויקט הזה כעורך סאונד. אנשים, אני בן אדם מוזר, בסדר? אני כותב משהו, אז אני אומר, פה יש לי בראש, פד בויסלים, עם לא יודע, עם ילדים שמשחקים ברחוב. סתם, אסוציאציה שלי על פי התרחשות שיש בתוך הסיפור עכשיו. ושניהם מבינים אותי. שניהם הבינו על מה אני מדבר, כאילו אפילו לא הייתי צריך להסביר את עצמי מעבר לזה. אז מביאים איזה טכנו כזה, עם איזה אווירה קצת דרטי כזה, אתה יודע, בום, וזה עובד. וזה כיף. עם הזמן גם אני השתכללתי וכבר יכולתי, אני יכול להסביר לה היום ליותר פרטים מה אני רוצה בחלק הזה או אחר, אבל הרבה מאוד פעמים היא תקרא את הסיפור והיא תבין בדיוק מה המשוגע הזה רוצה שיהיה פה וכאילו היא תרוץ על זה.
דיברת קצת על העריכה ואני באמת רוצה שנגיד את זה עוד משהו, כי עריכת הסאונד באמת זה העולם של הפרק, זה שמייצרים נרטיבי, בטח שמייצרים נרטיבי,
אתה רוצה
להכניס, אתה חייב את המוזיקה בפנים כדי להכניס את הצופה לבפנים, וגם העניין של העריכה הטקסטואלית, שזה גם עוד משהו שמעניין אותי, כי אתה אומר את העמוד וחצי הזה, ואנחנו שנינו יודעים, תור עיתונאים, שהדבר הכי קשה בעולם זה לערוך את עצמך. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאכול את הראש, לחפור שעות, לדבר 5 שעות מול המצלמה, ובסוף צריך שיכנסו 5 דקות.
נכון.
עכשיו מה אתה עושה? זאת אומרת, איך אתה מצליח אתה יודע מה, במיוחד אתה שאתה כל כך אוהב את הטקסטים, אוהב את הדברים שאתה עושה, כולם היו בניך מבחינתך, איך אתה מצליח להחליט את זה אני כן רוצה שיהיה, וזה אני לא רוצה שיהיה.
יפה, אני, קודם כל אני כל הזמן מבקש פידבק מהסביבה, אז באמת, אני כבר גם עוד מישהו שהיה חלק מהפרויקט תקופה לא קצרה, רן פיש היה בעונה שלישית, רן פיש היום הוא בפודיום והיה הרבה שנים עורך חדשות הספורט וזה, הוא היה מיישר אותי, אני הייתי מביא את האקסטרים והוא היה מוריד את זה קצת והיינו נפגשים באמצע, אז אתה יודע, מאילו סיבות, אתה יודע, כל אחד המשיך, הפרויקט השתנה, ירד, חזר, זה, אני היום חושב מה פיש היה אומר לי על זה, ואני כבר יודע מה גורלי היה אומר לי על זה, ואני יודע כבר מה הוא לא היה רוצה, אז אתה מבין, אז אני כבר, אני...
ותימצת את הצנזורים בתוך ראשך כבר.
לגמרי.
אתה כבר יודע את
הירות. לגמרי, אחרת אין לך דרך להתמודד עם כזה דבר, בטח כן. בעונה כזאת שגם לקחנו על עצמנו יותר, ועשינו באמת פאנל, אתה יודע, עם יוסי מדינה, אסף כהן, אדם חביבלה, שפה המשימה עוד יותר קשה. הרי אופן מייק...
זהו, אני רוצה שנדבר גם על זה, כי זה, רציתי גם שנגיע לעולם פודקאסטי הספורט, בסופו של דבר. כי בעולם הזה יש המון אופן מייק, המון המון המון, מכל סוג, צורה, צבע, אהדה, אוהדים, עיתונאים, אפילו אני חטאתי בזה תקופה קצרה, כולם עושים את זה.
כן.
כמוך, אני חושב, אולי חוץ ממך יש עוד אחד, שמספר סיפורי ספורט. אז השאלה הזו,
איך בתוך... מי זה באמת?
הקיפוד של... עושים היסטוריה.
נכון.
השאלה...
תרחתי שם.
כן, הם אחלה פודקאסט. חמודים ממש. גם על העולם הזה של הספורט
נכון.
וכל מיני כאלה. השאלה זה, א', מה באמת, איפה באמת אתה רואה את האופן מייקים האלה, את הפאנלים האלה, בתוך העולם הזה של שער, בתוך השפה של שער, בתוך הדברים שקורים. ושתיים, איך אתה רואה בכלל את העולם הזה של הפודקאסטים, של כל האופן מייקים האלה, כמה באמת, אתה יודע, אפשר לדבר על כדורגל ימים ושעות וחודשים, כן, כן, אבל כן. כמה אפשר?
לא, אז תשמע, קודם כל מה שיפה במדיום אני חושב, זה שיש מקום לכולם.
זה בטוח.
יש מקום לכולם, ואתה יודע, לא בקטע כזה, לכל סיר יש מכסה, גם אם משהו שאתה חושב שדי, כמה אפשר לשמוע, אחי, יש מישהו שאוהב את זה, יש מישהו שזה מעניין אותו, יש מישהו שזה אפילו עושה לו כיף, ואני אגיד לך על עצמי, אתה יודע, אתה מכיר את השפים האלה שאומרים, וואלה, הם הכי אוהבים לאכול במקדונלדס? אז אחי, אני אוהב להקשיב לאופירה וברקו.
גדול.
אתה מבין? אני אוהב להקשיב ל-103, זה מעצבן אותי.
זה גילטי פלז'ר קצת.
בסדר, אבל אני אוהב את זה, כן, נכון, זה סוג של גילטי פלז'ר, אבל אתה יודע, זה על הדרך, אז זה משלים לי. אבל כן, אני גם, אתה יודע, אני חושב שבוודאי, אחי, לתוכניות ולזה, לא חסר, באמת, אני גם... זה לא שיש לי איזה פודקאסט שאני לא מפספס ממנו פרק, אבל לא תעבור תקופה שאני לא אקשיב לפודיום, בין אם, אתה יודע, גם אני מתארח שם המון, אבל גם כי זה משהו שאני אוהב לשמוע, ואתה יודע, זה אנשים שאני מעריך את הדעה שלהם ואת הידע שלהם, ציון 3 כמובן אני אוהב להקשיב, יש המון, המון, באמת, אני כל פעם בוחר לי איזה משהו, שמישהו עושה איזה משהו מעניין, ואני מקשיב, לא מזמן שמעתי גם חולה על כדורגל של יוסי עדני, וזה היה שם ולדימיר איביץ' שביא אותו.
פרק גדול, כן. שמעתי גם.
אחלה, אחלה, כאילו אתה יודע יש המון דברים טובים באמת, וגם אני שומע, זה גם ככה אני, אתה יודע, זה חלק מהריצרץ שלי בחול, אני לאו דווקא שומע את הדברים הכי גדולים, או יש לי איזה פודקאסט קבוע, כן, אני אוהב לשמוע את הפוטבול וויקלי של הגארדיאן, ואני אוהב את ה-BBC דיילי, כאילו זה דברים שאני אוהב, כי זה מן מה שאני אקביל את זה לפתוח את העיתון ולקרוא עיתון בבוקר, סבבה, אז אני אקשיב לכמה דקות ממה הם דיברו, מה ראשי פרקים שלהם, אבל אני אלך בדרך כלל לנישות, אני אלך לאיזה פודקאסט עצמאי, שאיזה בחור מלבנון עושה עכשיו עם איזה אלג'יראי ועוד איזה פלסטיני על הגבי הערבי, ואני אקשיב למה שהחבר'ה האלה מדברים, ודבר עם עוד אנשים באזור כדי לקבל איזושהי תחושה, אז בקטע הזה עולם הפודקאסטים, כאילו אפילו אם זה אופן מייק, הוא אוקיינוס של מידע, בסוף אני ארוץ על התחקיר, אני ארוץ ואני אקפוץ לראש ואצלו לעומק, אני צריך את האנשים שרק ייתנו לי את השערות של הכלב,
כן,
אתה מבין?
לגמרי.
אז בקטע הזה אני אוהב.
ובתוך שער, באמת למה הדבר כן. הזה נולד בכלל בתוך שער, ומה המקום שלו מבחינתך בתוך הדבר הזה?
יפה, אז תראה, אני קודם כל שער, אתה יודע, אני מאוהב בפרויקט, אני מאוהב בפורמט, ואתה יודע, אני באמת... זה פריבליג' אדיר כיוצר תוכן לקבל כאלה שותפים לדרך כמו התאגיד, כאילו אין, לא תשמע אותי אומר אחרת, אבל הרגשתי שאחרי 4 שנים גם אני הייתי צריך עוד משהו שייתן לי את הריגוש הזה של ההתחלה, של משהו חדש שמנסים, שמעצבים עכשיו מוצר חדש. כן, אני לא מוריד את הסטנדרטים שלי, כי אני, אתה יודע, יש לי את הגישה שלי למקצוע. אז גם אם אני עושה אופן מייק, האופן מייק הזה, מאחוריו יש הרבה מאוד שעות תחקיר, יש תסריט, אני כותב את ה-1,500-2,000 מילה לפניו, אני לא בא ככה, אני אופן מייק ספייס בטוויטר, כן? זה משהו אחר. וגם הפאנליסטים נדרשים להביא את שלהם בהתאם. כאילו, אני לא... כמובן לא בן אדם מעצבן, כן? אבל אני כן דורש מהם, לא סתם הם נבחרו לפרויקט הזה והם חלק ממנו. אז זה אנשים שא' אני אוהב איך שהם רואים כדורגל ומה שהם מבינים, ואני אוהב את הקול שלהם, הוא קול אחר. לא, לא, אז גם בזה זה מין איזושהי פריבילגיה מאוד גדולה, שהתאגיד אמרו, אוקיי, נכון, זה שנת מונדיאל, וצריך גם לתת פה משהו אחר, משהו שהוא טיפה יותר on the go, משהו שיוכל גם לסקר את הטורניר תוך כדי.
להגיב מהר יותר אולי.
בדיוק, כי בסוף שוב, אנחנו חוזרים לדבר הזה, שהוויז'ן הזה של הכדורגל זה אני, אוקיי? אז כן, זה סבבה לעשות פרק נרטיבי פעם לשבועיים, וזה ימשיך לרוץ, הכל טוב, אבל כשיש מונדיאל שהתאגיד עושה, חייבים גם להתייחס אליו. כן בצורה מקצועית ורצינית ואיכותית, אבל גם טיפה יותר דינמית. אז רציתי להוסיף לשאר את האלמנט הדינמי הרבה זמן, וזה היה הרגע להכניס
את זה. זה מעניין גם, אני מנסה לחשוב גם, אולי להבין איתך, כאילו למה לא לעשות את זה בפורמט נפרד? למה לא לפתוח פודקאסט נפרד שהוא אופן מייק? למה דווקא בתוך שער, בתוך השפה הנרטיבית, בתוך העולם הנרטיבי? כאילו למה לא, למה לאחד את השניים?
למה לא פתחתי פיד נפרד לפאנל? האמת שהתייעצתי על זה עם גורלי, ושנינו חשבנו שזה פשוט יבוא בטוב, כאילו, כי יש את הפרקים הנרטיביים, ופרק נרטיבי הוא אחד לשבועיים, שזה בסדר, אבל בסוף, בניגוד לעולם המוזיקה נגיד, או התחום הכלכלי, שהוא מאוד קיומי, מי לא רוצה לדעת מה קורה עם הפנסיה שלו? או למה מחירי התחינה עולים עכשיו וצריך, וזה, זה, זה כל אחד, זה הרבה יותר גדול מכדורגל, בסוף כדורגל זה נישה, ובתוך הנישה הזאת יש לך את הנישה שאני עושה, ובתוך הנישה שאני עושה, יש את הז'אנר הנרטיבי, שמה לעשות? בוא נגיד את האמת, אנחנו לא מדברים, לא מקשיבים לנו 300 אלף איש, כן? מקשיבים לנו אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, סבבה.
זה מדהים בתחום הזה בארץ היום.
ברור.
זה מדהים. בטח לעומת כל האופן מייקים. נכון. יש כאלה שמקשיבים להם יותר, יש כאלה הרבה שמקשיבים להם פחות.
אבל אתה מסכים איתי שזה לא, זה לא, לא כל, אורי לוי זה לא כל כוס סטה של כל אחד, או כוס הבירה של כל אוהד כדורגל בישראל. וזה בסדר, זה לא...
אני חושב שמה שאתה עושה זה, זה בהחלט יכול, כל אחד יכול למצוא בזה עניין. עובדה שאתה גם מכיר אנשים, שפונים לך אנשים שלא מתעניינים בכדורגל, ומגיעים אליך.
חד משמעית. אז בקטע הזה, אז באמת אני חשבתי שפה ההזדמנות דווקא גם עוד במה לדבר על מה שאנחנו עושים בנרטיבי ולחבר את זה, וגם להביא תרבות דיון אחרת, להביא את הדיון שאני רוצה לדבר אצלי בסלון, איך אצלי בסלון מדברים על כדורגל ולאיזה אלמנטים מתייחסים, ואני חושב שזה גם מספרי האזנות וגם ההרגשה שלי בתוך התהליך הזה עם הפאנל, זה התחלה טובה. זה התחלה טובה, זה קשה, זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי.
לגמרי.
אני חי בעולם הנרטיבי, אני מעולה, כאילו, אתה יודע, השתתפתי.
גם השוק מוצף, אורי, בשוק שלך השוק לא מוצף. נכון. אתה קובע את השפה שלך, את הכללית נכון. שלך, פה אתה, יש לא רק המון תחרות, זה תחרות בכמות שאי אפשר להכיל כבר.
לא, נכון, אבל גם תראה, בסוף אני לא אתחרה, כי שוב אני אומר לך, אין לי איך להתחרות באמת באנשים שהם כבר בנו את הקהל שלהם על השפה הזאת. אני פשוט מוסיף עוד מוצר שהנה, עכשיו, וואלה, גם אני אוהב כדורגל, אור, אני חי מזה, אז זהו.
כמה מפתיע.
לא, זהו.
כן, איזה הפתעה.
זהו, אז יש פגרה בינלאומית, קורים מלא דברים מעניינים, אף אחד לא יתייחס למוקדמות המונדיאל כמו שאנחנו מתייחסים. אני בעיניי, מוקדמות המונדיאל הרבה יותר גדול מהמונדיאל.
נכון.
כי שם עיראק יכולה ברגע אחד לשנות את החיים, כאילו, אתה מבין? אז רציתי שנדבר על זה, ורציתי לדבר על זה on the go, רציתי לעשות לזה פריבי, ורציתי לסיים את זה. למה? כדי שאנשים יגידו, אוקיי, יש פה אנשים שמזה, והם גם עושים פרקים נרטיביים, ואת הפרק על עיראק, וואלה, זה בכלל, יש פרק נרטיבי על עיראק חצי שעה, שבן אדם מבין למה זה אחד מסיפורי הספורט הכי גדולים בכל הזמנים. עיראק 2007 זוכה בגביע אסיה, חודש
לפני. עוד פרק אדיר.
כן, פרק מטורף, אתה מבין? זה סיפורים כאילו שכותבים את עצמם, ואתה רק צריך לספר אותם, אתה רק צריך לבוא ולספר אותם.
לגמרי.
אז כן, אז הפאנל היה בשבילי חתיכה חסרה בפאזל של מה שאני עושה בתאגיד עם הכדורגל.
מדהים, אני חושב שזה מעניין מאוד, וזה, אתה יודע, אני מדבר על זה הרבה גם עם לקוחות, עם אנשים שדברים איתי, עם קולגות, אין ספר הדרכה לפודקאסטים, אין כללים שמישהו אומר 1, 2, 3 זה יצליח. אז דווקא ניסויים במרכאות כאלה, כמו שאתה עושה, יכולים באמת לפתוח פה דברים חדשים ולראות איך קהל קיים, מגיב לאיזשהו עוד תוכנית בת או, או, או אלמנט בת לתוך הדבר הזה, זה באמת מעניין לראות איך הדבר זה יתקדם. תראה, גם דיברנו זה קצת לפני, אתה איש, אמרנו, מהשכונה, מהרחוב,
כן.
שתמיד רצה להיות עיתונאי כדורגל, וזה מה שבוער בך, ורואים את זה בכל נים ובכל דבר שאתה עושה, והתחלת בכתיבה, והמשכת לעולם הפודקאסים, לדברים האלה, והגעת לטלוויזיה, ולפרשן ולשדר משחקים.
נכון.
אז יש לך באמת איזה פריזמה נורא נורא רחבה של כל עולם הספורט. איפה הפודקאסטים בתוך כל עולם עיתונות הספורט היום, איפה הם נמצאים לדעתך? לאן הם לוקחים את התחום הזה?
אני חייב להגיד לך שאני, היום אני כבר לא מסוגל לדמיין את עולם הכדורגל בלי פודקאסטים. אני לא מסוגל לדמיין את זה. כי שוב, כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה מהשיח וכל כך הרבה דברים שנאמרים בחדרי חדרים כאלה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ושני אנשים עם מיקרופון, אבל ברגע שאתה מוציא את זה לאינטרנט, זה שם. אני חושב שתראה, הטלוויזיה עדיין יש לה כוח אדיר, כי הגוף המשדר, הגוף, המקום שבו אנשים רואים את המשחק, המשחק זה הבסיס, זה הלחם. אוקיי? עכשיו הפודקאסטים בצורה מסוימת הם מחליפים את מה שהיה העיתונות באיזושהי צורה. את מה שהיה היית פותח, אני גדלתי על עוזי דן בארץ, לא הייתי יודע כלום על כדורגל עולמי, בלי לקרוא את עוזי דן ואת 400 מילה בצד הזה שהיה של כדורגל עולמי, ובסוף שבוע קצת יותר עם איזה כתבה גדולה, זה מה שהייתי יודע. תחשוב איזה יופי עכשיו. ואתה רואה גם שזה לא נעצר בכמה עיתונאים עושים פודקאסט. מועדונים עושים פודקאסט. ליגות. טורנירים, חברות סקאוטינג, כולם רוצים לספר, יש כל כך הרבה סיפורים גם לספר. אז אני חושב בתוך העולם הזה של הכדורגל אין שאלה, זה מדיום שגדל בקצב, אתה יודע, אקספוננציאלי מפלצתי אפילו הייתי אומר. היום אשכרה, לא נעים להגיד, אתה מכיר מישהו בפודקאסט?
אני כן, אבל אני עובד על זה שהם יעשו, זה בדיוק
אני אומר לך, כאילו, רוב האנשים שאני מסתובב, או לקחו חלק, או הפיקו, או זה, נדיר מאוד לשמוע היום על בן אדם, אתה יודע שבטווח גילאים הזה, כאילו, שמתעסק, אפילו לא חייב להתעסק בתקשורת.
נכון.
באיזשהו תוכן שרוצה לספר סיפור שלא, לא נכנס למדיום הזה. ואתה יודע, אצלי אני זוכר, אני לא הייתי כזה מקשיב גדול לפודקאסטים, אבל התחלתי את המגעים עם התאגיד לפני שהתחלתי עם שער, אז כאילו ניסיתי להבין מה הם מדברים איתי, לא הבנתי בהתחלה מה הם רוצים ממני, כאילו למה הם חושבים שאני ואיך שאני מסתכל על כדורגל ילך עם איך שהם עושים פודקאסטים. אז התחלתי פעם ראשונה שמעתי שיר אחד, אז כאילו אתה עצרתי את האוטו בצד, כאילו,
כן, זה מטורף לגמרי.
עברתי איזושהי חוויה עם עצמי,
כן.
ואז עברתי עוד חוויה כזאת עם עצמי, בפיילוטים לעשות את הדבר הזה, כשהבנתי שאשכרה, זה יכול להישמע טוב, ושלא רק זה, שיש לי את הכלים לספר את זה, יש לי את הכלים לעשות את החיבור הזה, וזה אני חייב להגיד, אתה יודע, תודה לאקדמיה, כי באקדמיה, אני התחלתי ללמוד יחסית מאוחר, לקח לי זמן להסתגר על עצמי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. הייתי טבח, הייתי זה, היה הרבה זה, והייתי כותב למגירה או לכל מיני אתרים או מקומונים או כאלה. ובאקדמיה, במקביל לפתיחה של בבגול ולעשות בלוגינג, הבנתי שאתה יכול לדבר על כל נושא דרך כל נושא. כמו שאני מדבר על השסעים החברתיים פוליטיים במצרים, דרך אסון פורצאיד, היריבות על עלי זמאלק והסיפור של מוחמד סלאח. אתה יכול לדבר על, 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 אני יודע, המשבר הכלכלי בארצות הברית דרך פסנתרנים בהרלם, סבבה, וסצנת המוזיקה משם, ואז שאתה יודע שזה בא לי ככה וראיתי מה הם עושים בשיר אחד ואמרתי פאק, זה פה, זה אני צריך לעשות את זה, אני הבן אדם לעשות את זה, כאילו, וברמה הזאת כאילו הרגשתי בבית מאוד מהר בפורמט הזה. אתה מבין? אז זה בא לי, אז זה עזר לי לספר את הסיפור, אבל אני לא זוכר כבר מה שאלת אותי בתחילה שנכנסת פה
לזה. אז זהו, אני לגבי עולם הפודקאסטים, אבל דווקא החיבור הזה לשיר אחד מעניין אותי, כי כאילו כביכול שני פודקאסטים נרטיביים, שני פודקאסטים שמספרים סיפור דרך עיניים מסוימות, שם דרך מוזיקה, אצלך דרך כדורגל, אבל, וגם אנשים זהים, בחלק זה רומטיק, בשניהם, ניר גורלי, ועדיין שני פודקאסטים שונים לחלוטין, שפות שונות לגמרי, דרך להסתכל על העולם אחרת לגמרי, אז אני חושב שמאוד מאוד יפה לראות את זה, זאת אומרת, אני חושב שהרבה מאוד זה אתה, כי כשאתה נכנסת לתוך הדבר הזה, אתה באמת מביא את עצמך, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד נדיר בנוף של העיתונות היום, כי אתה יודע, הרבה מנסים להביא את עצמם בכל מיני מקומות, אבל כולם בסוף אותו דבר, כולם בסוף אומרים את אותם קלישאות, מדברים על אותם דברים, מתייחסים, אז יש את ההוא שחזק בטוויטר, ויש את ההוא שהוא פרשן נורא טוב וכאלה, אבל באמת שזה אתה, יודעים שזה אתה, רואים את הקו שלך, את הדברים שלך, את הילדות בירושלים, את סבא שלך, את כל העולם שהגעת ממנו, את קטמון, רואים הכל בתוך הדבר הזה, וזה, אתה יודע, זה משהו שבאמת,
זה כיף לשמוע.
באמת מדהים לראות את זה.
זה כיף לשמוע, הרבה שנים חשבתי שאני מגזים, אבל מצד שני, אתה יודע, כשאני מסתכל על הפרויקט ואני עובר פרק, 55 פרקים, חמסה, בדיוק. בכל אחד יש חתיכה מהלב שלי. בכל אחד מהסיפורים אני מנסה להכניס חתיכה מהלב שלי, ואתה יודע, אני חושב שכאילו, בסוף באמת, כן, תשמע, שער זה אני, כן? אבל אני, גם כשאני מגיש, אני נכנס לזה, אני מתרגש מהסיפור, גם כשאני מקליט ליד רחל רפאלי, כאילו, אתה יודע, זה אני, אז, ואני בן אדם שמתרגש, אחרת לא הייתי עושה את זה, כאילו, יכולתי לעשות עוד מלא דברים אחרים, ואתה יודע, היו לי הצעות נהדרות לאורך החיים, לעצור את מה שאני עושה, ולכת לעשות משהו אחר, בשביל מישהו אחר, בשביל מלא כסף, ולהיות, אתה יודע, רגוע, אבל זה לא, אני לא שם, אני אוהב מה שאני עושה, ואני רוצה לתת עוד לאנשים מזה, ואני רוצה לקבל את הפידבק חזרה, ויותר מזה, כאילו, אתה יודע, זה עדיין מדהים אותי, שבסוף, אתה יודע, הייתי יכול להיות במסלול חיים אחר לגמרי, אבל אני קם בבוקר, ומה שמעניין אותי בכדורגל, את זה, אני מתאבד על זה, כדי לספר את זה בצורה הכי טובה שיש.
והנה, עובדה שזה מעניין, נכון, עובדה שזה עובד, וזה מדהים. אני רוצה ככה, לא בא לסיים את השיחה איתך, אנחנו כבר יודעים את זה, ואנחנו בטח נדבר עוד שעה,
בדוק.
בפרק הזה, אבל ככה, אולי לקראת סיום, אולי לקראת זה, אם שומע אותנו עכשיו פודקאסטר צעיר, ורוצה להתחיל משהו, אני לא יודע אם זה נרטיבי, כי נרטיבי זה באמת עירוב, ואני לא בטוח שאפשר לעשות נרטיבי לבד היום בישראל, עם ההשקעה שצריך סביב זה.
לא, אין סיכוי.
כן,
זה מאוד מאוד קשה. זה לא כלכלית, זה לא הגיוני לבן אדם בודד.
כן.
ארגון שכבר יש אנשים שמתורגלים, והם מקצוענים בעבודה שלהם, אז אפשר לעשות את זה, אבל כן, שאל מה...
אבל מי שרוצה באמת לעשות פודקאסט, אולי זה אופן מייק, אולי זה כן לצלול בחדר של נרטיבי, מה אולי הטיפ או השניים או השלושה או כמה שיבוא לך, שאתה חושב שהוא צריך, שהיו מאוד מאוד עוזרים לו אם היום מקבל אותם כבר בנקודת האפס של התהליך.
טוב, קודם כל זה תכנון. אני כל, ולקח לי זמן לעבור, לא התחלתי את הקריירה שלי כך, אבל תוך כדי הקריירה שלי הבנתי שחייב לתכנן. חייב לדעת כל דבר איפה הוא נמצא. כי פודקאסט זה לא רק לשבת ולכתוב, ואז להקליט, ואז זה גם לשווק, וזה גם לסגור מרועיינים, וזה לתמלל שעות, וזה לערוך, וזה לאסוף ארכיון, וזה, אז תתכננו, ממש תעשו תוכנית, כמה פרקים יהיו בעונה, וזה בסדר להגיד שאתה עושה עונה של 4 פרקים, אחד הפודקאסטים הכי טובים בעולם, The Trojan Horse Affair, 8 פרקים, מדהים, אני מאוד ממליץ לך לשמוע, זה של הניו יורק טיימס וסיריאל, על איזה סיפור,
סיריאל מטורפי,
כן, זה... על סיפור, על איך העלילו עלילת דם על מוסלמים בקובנטרי, משהו מטורף, סיפור שלו, לא, מדהים, מדהים, אני מנפץ את המוח ממש, והוא נרטיבי על סטרואידים, אבל, והוא רק 8 פרקים, אז אני אומר, אין בעיה, פשוט לתכנן, ותעשו לכם איזה אקסל כזה, שליטה, שאתם יודעים בכל שלב מה איפה, ואז אתם גם רגועים יותר, ואתם לא מרגישים שקפצתם, התאבדתם, ואתם לא יודעים איפה הקבל ואיפה הזה. תכנון זה אחד. 2, ערכים. לבחור 3-4 ערכים, צייר עיגול, עם השם של הפודקאסט, גם אם זה שם זמני, ותוציאו חצים, מה הערכים שאתם רוצים להביא לידי ביטוי בפודקאסט הזה. רגש, כדורגל, תרבות, אתם יודעים, הם יודעים מה שהם רוצים לדבר עליו, גם אם זה סבבה, אז אתה כותב פה פודקאסט על נדלן, זיהוי הזדמנויות, הצלחה בחיים, אתגרים, למידה, הכל, זה כל הערכים שאתה יכול ליצוק לתוך הדבר הזה. תעשו את זה, ולפי זה, לפי הערכים האלה, אתם תבחרו את המרואיינים שלכם, אתם תבחרו את הנושאים שאתם תדברו עליהם, אתם תבחרו את כל מה שיעזור לכם בעצם ליצוק תוכן עם ערכים מסוימים. ומה זה ערך? ערך זה value. זה value, זה לא, אתם תביאו value למישהו אחר בזכות הערכים שמעניינים אתכם. זה למה המדיום הזה הוא גם, הוא כיף, כי כל אחד יכול לעשות את זה. ודבר אחרון, אז אמרנו תכנון, אמרנו ערכים, לי זה עבד. אני לא יודע אם זה יעבוד לכל אחד. כי גם כל אחד יש לו את החיים שלו, ואת איך שהחיים שלו מתגלגלים. אני, בכל מקום שעברתי פה בחיי, עשיתי חברים טובים, למדתי מאנשים מוכשרים וחכמים ומנוסים ממני, אבל אחד הדברים שמחזיק אותי, וכמובן, אם אתם יוצאים לאור עם פרויקט כזה, קחו את סק הקשרים והכישורים שצברתם לאורך הדרך, אבל אתם צריכים שיהיה לכם איזשהו חלום, גם אם הוא חלום קטן ומטומטם. נגיד, אני אחת הבעיות שנתקלתי בהם באיזשהו שלב בקריירה, שהגשמתי את כל החלומות שלי נורא נורא מהר. רציתי להיות עיתונאי, לסקר מונדיאל, להיות בגמר מונדיאל, עשיתי. אחרי זה אמרתי, כל כך פחדתי מזה שהגעתי לזה, ועוד לא ממש התחלתי.
אז עושים דברים חדשים.
בדיוק, אז אמרתי, אני רוצה להגיע לגביע אסיה, והגעתי. ואז אמרתי, פאק, אני חייב להגיע לגביע אפריקה, והגעתי גם לזה. ואתה יודע, הכל כאילו זה, ואז הבנתי שבעצם, זהו, סיגלתי לעצמי את מה שרציתי. שזה היה חלום, אמונה שאני יכול להשיג את החלום הזה, ועבודה קשה וקונסיסטנטית עד שאני משיג את זה. וזה אומר לא לוותר, וזה אומר לוותר לפעמים על דברים כיפים, ולוותר לפעמים על סופשים עם הבת זוג או עם החברים או על הזה, אבל אם יש לכם חלום להשיג אותו באמצעות הפודקאסט הזה, לצד התכנון ולצד הערכים התוכניים שאתם תצקו לפרויקט הזה, תכניסו את עצמכם. את החלומות שלכם, לאן שאתם רוצים להגיע. ומי שחולם ומאמין ומתמיד, משיג. אין אפס בחיים האלה. מדהים. אין אפס.
מדהים. כל כך מלאות השראה פשוט, אורי. כיף, באמת כיף. כיף לשמוע אותך. אז בוא נמשיך את הדבר הזה. כן. מה החלום עכשיו?
פוף. תשמע, יש הרבה. אתה יודע, באמת כמו שאמרת, בשנים האחרונות, אז גם... בסדר, הפודקאסט אש והולך ומתפתח וצומח, בבא גול, באמת כולם שם אדירים, גם יוסי מדינה, עידן סגב שעושה את הסושל מידיה, יש לנו אלכס שיושב בלונדון ועורך לנו כל פאקינג מילה באנגלית שיוצאת מהדבר הזה, ג'ינסונג בדרום קוריאה, ויטור בברזיל, זה רק שימשיך לעבוד במה, לאנשים מכל העולם שרוצים להביא את הכדורגל שלהם ולספר סיפור עמוק יותר, שזה ימשיך. אתה יודע, ששער ימשיך, הייתי שמח אולי, אתה יודע, להפוך את שער לאיזה משהו דוקומנטרי מצולם, אולי לעשות, אתה יודע, לקחת את זה ללבל הזה יום אחד, אבל אתה יודע, איפשהו בראש שלי, אור, אתה יודע, ווואלה, אני פותח את זה פה אצלך פעם ראשונה, בראש שלי אני חושב כמו כדורגלן, כאילו, אני בדשא, כשאני חי את המשחק, אני בדשא, שאני הולך עכשיו, שאני נוסע לקריית שמונה ביום שבת, לראות את הפועל ירושלים, אולי יורד ליגה, אני מבחינתי שחקן. אתה מבין? זה אגב משהו שמאוד התחבר לי בשנה האחרונה, התחלתי לשחק בקבוצת חובבים, בסטודיאנטס תל אביב, באיפלי, שזה ליגה כזאת, שקבוצות לפני שמתחילות בליגה ג' מתחילות שם, ליגה מאוד מגניבה, עם מלא קבוצות מכל אזור תל אביב והסביבה, מועדון מדהים, סטודיאנטס, באמת אנשים מדהימים. אני הבנתי שבעצם אני הגעתי להיות עיתונאי ספורט כי אני רציתי, עיתונאי כדורגל כי רציתי להיות כדורגלן.
זה תמיד אבל, נכון, זה לא? זה תמיד שם. אבל,
והבנתי שהרבה מאוד פעמים שיקולים בקריירה שלי עשיתי כמו כדורגלן. אז אולי מתישהו אחרי שאני ארגיש ש, אתה יודע, שבתקשורת השגתי מה שרציתי, אולי באמת משהו ש, אתה יודע, יחבר אותי לאיזה מועדון, או משהו כזה, ואז, או לספר את הסיפור של המועדון הזה, או להיכנס יותר לכדורגל העומק, ואתה יודע, ולספר סיפור דרך המשחק ממש, לא לדבר על המשחק, אלא לעשות את המשחק, אבל זה גם סוג של סטורי טלינג. כאילו, לי יש את הוויז'ן שלי על כדורגל, אם אני אצליח להעביר את הוויז'ן שלי לשחקנים, ואתה יודע, לבנות זהות למועדון דרך סגנון משחק, שיספר סיפור גדול יותר על עיר, על אנשים, זה נראה לי החלום הגדול.
המאמן אורי לוי, בקיצור.
אולי מאמן, לא יודע אם מאמן, כן? כאילו...
לי זה נשמע מה שאמרת,
לא,
זה
יכול,
מאמן.
יכול להיות, יכול, מאמן, יכול להיות מנהל מקצועי, יכול להיות סתם איש צוות בצוות המקצועי, שמביא את הזווית שלו לדברים, זה גם יכול להיות, אבל יכול להיות, יכול להיות שלשם, אבל אתה יודע, אני כל כך אוהב מה שאני עושה עכשיו, אני גם כותב, אני עכשיו בתהליכים של תואר שני, ולכתוב ספר, יש לי כל כך הרבה סיפורים קטנים, שבשבילי הם הפכו להיות יום יום, אבל... אתה יודע, אני מת לחלוק אותם עם מלא אנשים שזה דברים אדירים, אם זה כל הדברים שעשיתי ועברתי במצרים או באיחוד האמירויות או בכל המגרשים בגדה המערבית בליגה הפלסטינית, זה דברים שאם אני לא אכתוב אותם ויום אחד, עזוב, אני ארד פה ויעבור עליי איזה סמי טריילר בטעות, ילכו. אז חשוב לספר אותם, כי אני חושב שהיה לי פריבילגיה בשנים האחרונות לעשות דברים קצת לא נורמליים, אבל שיעזרו להפוך דברים אחרים לכן נורמליים, אתה מבין מה אני אומר?
לגמרי.
אז צריך לספר את זה.
לגמרי. כן. הנה, כמו שהתחלנו את זה מ-2019, מאיחוד האמירויות, שאז זה היה לא נורמלי, והנה הדבר הזה נהיה,
כן,
נורמלי.
לגמרי.
כי שוב, כי אנשים כמוך עשו את החצייה הזאת, הגיעו לדברים האלה,
נכון.
הבינו שהשווה, שהמכנה המשותף שלנו גדול יותר ממה שמפריד בינינו.
לא, בעזרת השם, אתה יודע, עוד דבר שאני רוצה לעשות, אני רוצה להגיד, אתה יודע, מלא אנשים באים אליי, אומרים, איך מגיעים לדרבי של קזבלנקה? זה חלום קטן שלי, להצליח לארגן במרוקו איזה משהו, ולקחת ישראלים לדרבי של קזבלנקה.
תרשום אותי.
לא, לא, בדוק.
תרשום אותי.
אתה רשום כבר עוד לפני שאלתי אותך.
כן, כן. אנחנו לגמרי. אני, את הדברים האלה, אתה יודע, אני רואה, אני שומע את הדברים שאתה זה, אני, אתה יודע, ללכת לראות משחקים בליגה הפלסטינית, וזה לראות משחק שנבחרת. אתה יודע, זה דברים שאני מת לעשות, אבל אתה לא יכול. אתה לא יכול, כי אתה דובר ערבית, אתה יכול לסדר. אני אולי עם הפרצוף נראה. אני את זה, אני,
אתה חייב ללמוד.
משחקים בכפרים ערבים וכאלה, אני, אם אני לא פותח את הפה, אני אחד מה,
אתה חייב לבוא, אבל עזוב.
אבל אני פותח את הפה, מתחילה הבעיה.
אבל זה הבעיה גם, אתה מבין, שאתה מסתובב במגרשים האלה, אתה מבין? אם אני מדבר ערבית, אף אחד לא חושב עכשיו, לא אוכלים על איזה סרט.
כן.
כן, איזה... אנשים צריכים להשתחרר גם, לא איך שהם נראים, לא איך שזה. לבוא עם הכדורגל, עם הכל. זה המפתח להכל. מבחינתי לפחות, והדרך שלי גם לחיות את העולם הזה, זה דרך הכדורגל. אני מדבר 5 שפות, עברית, ערבית, צרפתית, אנגלית, ספרדית. תמיד אני אומר 6, כדורגל.
לגמרי.
זה השפה.
רואים את זה בכל מה שאתה עושה, באמת, אורי, באמת,
כיף.
כיף גדול, גם
תודה.
בתור מהצד של המאזין, לשמוע את הדברים שאתה עושה, ולשמוע את, באמת, את הרמה המדהימה הזאת שאתה נותן, ובאמת נותן השראה, וגם השיחה הזאת הייתה בעיניי כדור של השראה לכל מי ששומע אותנו.
מעריך, לא, באהבה, בטח. הרבה זמן רציתי לבוא, גם אתה הזמנת, ואף פעם לא יצא, היה לי זה, שמח שהיית הזדמנות עכשיו.
גם אני מאוד שמח, ואני בטוח שכל מי שישמע את השיחה הזאת, בין אם מעניין אותו לעשות פודקאסט כדורגל, או סתם מעניין אותו להצליח בחיים שלו במשהו, ישמע את השיחה הזאת, ואני בטוח שהוא יתמלא באנרגיות אחרות וברעיונות אחרים.
תחשוב, כאילו, זה מה שאני אומר כל הזמן. אני, אגב, עושה מלא הרצאות, נגיד, לתלמידי תיכון. אוקיי? מלא יצא לי בזמן האחרון, גם על המונדיאל, אבל גם להרבה כאלה מגמות ערבית בכל הארץ. ומה שאני מספר להם, זה איך שאבא שלי וסבא שלי תקשו איתי ללמוד ערבית, זה היה המקצוע הכי חשוב מבחינתם שאני ללמד בבית ספר, איך מזה הגעתי למצב שאני מראיין את קריסטיאנו רונלדו במיקזון. איך מלמוד ערבית בתיכון, אתה מגיע לראיין את קריסטיאנו רונלדו. למה? כי במונדיאל 2018, וואלה ספורט שלחו אותי להתמקד במספר C של נבחרות ערביות ששיחקו שם, היה פלוס איראן, נסעתי למשחק של איראן נגד פורטוגל, רונלדו זה מכונת תקשורת שלא ראית, כל השחקנים של פורטוגל באוטובוס, הוא ידבר עם כל עיתונאי שבא לדבר איתו.
מדהים.
זה לא יאמן, אז כאילו אתה יודע, אז דברים האלה, זה אתה מתחיל פה, מתחיל שם, מתחיל זה, רק להרים, רק למעלה.
לגמרי. כמו שאמרת, רצון, אמונה, ערכים, מטרה, זה באמת הדרך להכל.
לגמרי.
אורי לוי, keep football real. הפעם
לגמרי.
אני אומר לך, keep football real.
מהם, מהם.
שאני שומע כל הזמן. אז שוב, המון המון תודה.
תודה לך.
היה מדהים, באמת, השיחה מדהימה, ומקווה לעוד כאלה, מה שנקרא.
יאללה, תזמין, אני בא.
מעולה. ויאללה, תודה רבה גם לכם, ונתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. נהניתם? האזינו, דרגו ועקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר ועוד. לכל הפרקים ולהרבה מאוד מידע שיעזור לכם לעשות פודקאסט, היכנסו ל-howtopodcast.co.il.